שלום רב וכבוד המנחה הנכבד שמכבדנו בהיותו כאן היושב ראש של המושב הזה, כבוד הרב רצון הרוסי שמתמיד בצורה יפה ביותר את ההתכנסויות הללו בעניינים אלה, שהפעם זכה הדבר גם כן להדים רבים בזכותו, ונתגלגלה הזכות על ידי זכאי, שענייני הממונות על פי דין תורה עלו על המפה ונידונו ועוד יידונו בימים הקרובים, אני מניח, בתחום החשוב כל כך. הנושא שבו אני אבקש לדבר הוא הקנאה אגב קרקע על ידי מי שאין לו קרקע. קניין אגב קרקע, אתם יודעים, מטלטלים נקנים אגב מקרקעים. אלה זו דרכי הקניין של שאפשר להקנות בהם מטלטלים. הדרך הזו שהיא כבר קדומה וברורה, הפכה להיות כמעט אפקטיבית, אפשר לומר, על פי ההלכה שכבר בתלמוד, שנאמר שאין צורך שיהיה לו קרקע בגודל מסוים, 400 או כמה, אפילו קרקע כלשהו. זו הלכה אחת. הלכה אחרת, לא פחות חשובה, שהיא שאין המטלטלים צריכים להיות על גבי המקרקעין, אלא יכולים להיות המטלטלים במקום אחד והמקרקעין במקום אחר, ואף על פי כן אני מקנה את המטלטלים שכאן על ידי הקרקע שיש לי במקום אחר. שאלה קשה עלתה כשלא היו לבני אדם מקרקעין, איך יקנו את המטלטלים בדרך הזו. השאלה הקשה עוד יותר הייתה כשהמטלטלין לא כאן, אלא נמצאים במקום אחר, כגון בידו של מישהו. וכך עלתה השאלה, איך אפשר להפעיל את הנציגות של אדם, שאני רוצה לשלוח מישהו שיגבה עבורי את המטלטלין או את הפיקדון שיש לי ביד פלוני, איך אני אוכל להקנות לו באופן שהוא יוכל להיות נציג שלי לגבות את הדברים הללו. למה להקנות לו? משום ששליחות גריידה לא מספיקה. שליחות, אתם יודעים, הוא כלי מצוין, וזה הרי הנושא המרכזי של הכנס שלנו כאן. השליחות היא דבר שבאמצעותו אפשר לקיים טרנסקציות משפטיות, לאו דווקא על ידי האדם עצמו, על ידי באמצעות אחר. וזה נותן אפשרויות, מרחיב את מרחב האופנים שבהם אפשר לפעול פעולות משפטיות, גם לא בקשר ישיר אלא באמצעות אחרים. זה הדין של שליחות בכלל. ומכאן הכלל הידוע שכבר נכתב במשנה, של שלוחו של אדם כמותו, שאגב שובץ המילים הללו שמרכזים בתוכם, בתוך מילים ספורות אלו, את הרעיון כולו של שלוחו של אדם כמותו, שובץ בחוק הישראלי, בחוק השליחות, המילים שלוחו של אדם כמותו, כמבטא את המהות המרכזית של דיני השליחות. אבל השליחות עצמה עשויות להיות לה גם איזה חולשות, נקרא לזה, בכך שהשליחות, אם אני ממנה מישהו לשלח לפעול עבורי, או יותר חשוב, כשאני ממנה שליח לגבות עבורי חוב, יכול הצד השלישי, הנתבע, לומר, אתה אמנם נתמנית לשליח, מניין לי שבינתיים, מאז המינוי ועד עכשיו, לא נשתנו הדברים, והמשלח לא חזר בו מן השליחות, או המשלח אולי כבר לא בחיים, איך אני יכול להסתמך על זה? בלשון התלמוד לא נאמרו הטעמים הללו, אלא נאמרו שרשאי לומר לו, לאו בעל דברים דידיעת. לאו בעל דברים, זה מונח שמשמש בענייני הידיינות משפטית. בעל דברים הוא נושא, מי בעל דברים ייגש אליי? בעל דברים הוא בזיקה של הידיינות משפטית. מה הטענה הזו, לאו בעל דברים דידיעת, גרם לכך שהשליחות גרידה אינה מספקת. צריך להוסיף לה עוד משהו. מה מוסיפים לו עוד משהו? הדרך שהומצאה בגמרא, בבא קמא דף כף, הוא שכותב לו אורחתא, כותב לו הרשאה, כתב הרשאה, וכתב ההרשאה הזה הוא מקנה לו לשליח זכויות באותו נכס שאותו הוא מבקש לגבות עכשיו מן הצד השלישי. אלא שכאן יש בעיה, אם אתה מקנה לו, יכול, עלול השליח לקחת את הכסף, או להשאיר את הכסף, את הדברים שהוא גובה מהצד השלישי, להשאיר בידו. היה צריך למצוא איזהו כלי משפטי שהוא בתווך בין שליחות להקנאה, וזהו המוסד שנקרא לו מוסד ההרשאה או האורחתא, שיש בו שילוב של שתי התכונות גם יחד, גם של שליחות וגם של הקנאה. לא ניכנס כאן לפרטי הדברים הללו. בכל אופן, אלה הם דברי הגמרא בבבא קמא דף עין, שכותב לו זיל דון ואפיק לנפשך, הוא צריך לאפשר לו גם כן את הזכות בגוף הנכס, כדי שהוא יוכל להיות בעל דין, שלא יוכל לצד השלישי לטעון לו לאו בעל דברים דידיעת. אמרתי שהשאלה הזו הקשתה במובן זה, כאשר לא היו קרקעות לאנשים, איך הם יוכלו להקנות את המטלטלין, זה לא קושיה, אם הם כאן אין בעיה, אבל למנות מורשה שיהיה רשאי לתבוע עבורו, כאשר הדברים אינם כאן אלא במקום אחר, אז הוא צריך לקנות אגף קרקע, וקרקע אין לו. אם קרקע אין לו, איך הוא יכתוב הרשאה? מכאן אנחנו מגיעים לחידוש גדול בדברי הגאונים. גאונים, אנחנו עכשיו מפליגים אחורה 1,000 שנים ויותר, כשנהגו בתקופות קדומות להסתמך על 400 שיש לכל אדם בארץ ישראל. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה מקורות של תשובות הגאונים. המקור היותר ידוע הוא המקור מתשובת הגאונים, שמובא תשובת הגאונים שנקרא בקובץ הרכבי, תשובה של רב חי גאון בנושא הזה ששאלו אותו, ובו הם מסתמכים כבר על מסורת קדומה. רב חי גאון היה לפני כ1,000 שנים. הוא נפטר בתפשין צדיק ח', אבל באלף הקודמת, ולא באלף שלנו. 1,000 שנים וקצת. ההסתמכות של השואלים את רב חי גאון היא על מסורת עוד קדומה יותר. וככה מובא לשון השאלה בסימן קוף צדיק ת' בתשובת הגאונים הרכבי, שאלה לפני אדוננו גאון בן גאון בן גאון בן גאון, כידוע רב חי גאון, שהיה רביעי בגאונות דור אחר דור, וידוע רב חי גאון, היה אומרים אחרון לגאונים, אחרון בזמן וראשון במעלה, בעל עמדה נעלה ביותר. נהגו, כך שואלים אותו, נהגו בני קרואן, היינו מצפון אפריקה, מימות אבותיהם עד עכשיו, לכתוב ברשאותיהן, שיכתוב המרשה לחברו, שירשהו לקח לו ממון ממדינת הים, לכתוב לו כך, איך אמר לנו פלוני בפלוני, היו על הידים וקלו ממני וחיתבו וחיתמו וכו'. וכן אם ירצה לכתוב מתנה לאדם על עצמו, זובים או זוזים וכו', וכמה מבעלי המתנות ומן המורשים שאין להם קרקע והיה דעתן וסמכין מאותן הימים הראשונים בהתעתה על 400 קרקע של כל אחד ואחד בארץ ישראל, כך נהגו. כמו שמצאו בתשובות הגאונים הראשונים ששאלו אבותיהם מן מר הילאי גאון, רב הילאי גאון היה גאון סורה, רב הילאי גאון היה בפומבדית, רב הילאי היה בסורה משנים, היה גאון מתף קוף נון בית, תף קוף סמך אלף, היה גאון בסורה, ויש מסורת בידיהם ששאלו אבותיהם מן הרב הילאי גאון. זו השאלה. המשך התשובה בסימן ריש, שאלה זו יצאה לפני אדוננו, שער הישיבה של הגולה, אל בית דין הגדול של אדוננו, היי רב, ראש ישיבת גאון יעקב. זה הנוסח המלא ביותר שיש בתשובת הגאונים, תשובה מוסמכת שיצאה מבית מדרשו של רבי גאון. וכך המשך הדברים, ומנהגה דמילתא במטיבתא, דבכל הקנייתא לא סמכינא לחלק מארץ ישראל, דלא יכיל מקבל מתנה למגווי, אלא צריך קרקע ידיע. והוא ממשיך, ובאורחתה, היינו בהרשאות, בכתבי אורחתה, מנהגן ומנהגה דאבתן דורות, דלה סגיאן, אלא על גב קרקע ידוע למקווה, צריך שיהיה קרקע מסוימת. וכי אמר, מר רב סעדיה גאון, השואלים הסתמכו, דבר שלא לפנינו בכתובים, אבל הסתמכו כנראה גם על מסורת בשם רב סעדיה גאון, לדבריכם, הווה קרקע דמין חלק דארץ ישראל, באורחת אהודי אמר, מה שאתם מסתמכים על תשובת רב סעדיה גאון, הוא בוודאי אמר זאת רק באורחתה, בהרשאה ולא בלב בהקניית הגמירתה. אם כן, בניגוד למה שהשואלים שואלים על מנהג קדום של הסתמך על 400, רב היי שולל את הדברים האלה, ולאחר מכן בהמשך, אגב, הזכרתי קודם שרב היי גאון היה בפומבדיתא, והמסורת של רב הילאי היה בסורה, ויש עוד כמה תשובות שמצביעים שאנשי סורה הסתמכו יותר על הדבר הזה. יש כאלה שרצו לתלות את הדבר במחלוקת בין הישיבות, בין ישיבות סורה לישיבות פומבדיתא, אנחנו יודעים שיש כמה מחלוקות חשובות כאלו, אבל אלה שנמנו בין המחלוקות של הישיבות אלה מחלוקות של הישיבות. מחלוקות אחרות, כמו במקרה שלנו, יכול להיות שהיו קיימות בין גאונים מסוימים, אבל לא נקרא לזה מחלוקת בין הישיבות, בין ישיבת צורה לישיבת פומבדיתא. רב היי גאון ממשיך ודן בהיבטים ההלכתיים, הראיות שיש מכאן, מלבד המסורות, כפי שאמרנו קודם לכן, שמסתמכים למסורות קדומים שהיו מסתמכים על 400, יש עכשיו ראיה שהוא מבקש להביא מי, ואשר שאלתם, מרוני גר היה או ישראל היה? מה היה עם המרוני או הממדוני? במסכת קידושין מדף כ"ו עמוד ב' אנחנו קוראים מעשה במרוני אחד או מדוני אחד שהיה בירושלים שהיו לו מטלטלין הרבה, הוא ביקש לצנם במתנה, אמרו לו אין לך תקנה עד שיקנם על גבי קרקע. מה עשה? הלך ולקח בצלע סמוך לירושלים. לא יכול בירושלים, שאתם יודעים הרי שבירושלים אין מוכרים אלא מן המיטות ומעלה, אין מוכרים קרקעות בירושלים. קנה קרקע סמוך לירושלים, כך הגמרא אומרת. על זה שאלו כנראה השואלים את רב היי בקשר לזה, משום שלכאורה מעצם העובדה שהוא היה צריך לקנות קרקע ולא יכול להסתמך על 400, שהייתי אומר 400 וירטואליים שקיימים באיזשהו מקום, אלא צריך את הקרקע המוחשית שהלך לקנות קרקע מסוימת. חשבו אולי נאמר שהמרוני או מדוני הזה לא היה ישראלי אלא היה גר, ואם גר אז כפי המשנה בביקורים, גרים אין להם חלק בארץ ישראל, אין להם 400 בארץ ישראל, וממילא אין להביא ראיה מהמרוני לשלול את האפשרות להסתמך על 400 בארץ ישראל, משום שהוא היה גר, אבל בישראלי יש לכל ישראל, לכל אדם ישראל 400 בארץ ישראל, וממילא הוא יוכל גם כן להקנות על גב קרקע שבארץ ישראל. משיב על כך, על אף שהשאלה לא מובן במפורש, אבל זה כמובן המובן של הדברים, ואשר שאלתם מרוני גר היה או ישראל היה, שיש מפרשים כך להעמיד ראיה ויש מפרשים כך להעמיד ראיה. אומר רבי גאון, כיוון שסתם נאמר אצל מרוני חזקתו מישראל ואין להוציאו מן ישראל אלא בראיה, ועוד ממשיך ואומר רב היי גאון, דבר מעניין מאוד, ועוד יוחסין של ישראל המצויים עכשיו, מי מכירם? מי יאמר שזה יש לו חלק? אתם מדברים בכל אחד מישראל מאיתנו שמבקש להקנות, מניין לך על אותו ישראלי שהוא לא בן גרים? גם זה אינך יודע. זה אגב נותן מקום להבין את דברי הרמב״ם, כשהרמב״ם פוסק בהלכות שלוחין ושותפים בפרק שלישי, הלכה זין, אומר, ודברים אלה קלים מאוד, כשהרמב״ם, כפי שנראה לאחר מכן, מתנגד להסתמכות הזו על 400 בארץ ישראל, אומר דברים אלו קלים מאוד, הוא ראויים, שזה מי אומר שיש לו חלק בארץ ישראל, ואפילו הוא ראוי אינו ברשותו. כלומר, הרמזה הזו שיש לו מי אומר שיש לו חלק בארץ ישראל, מרמזים כנראה למסורת הזו של רבי היי גאון, שאומר שאם לפקפק בהיותו של המקנה, כמו שאתם חשבתם, אולי לפקפק במרוני, אולי כל אדם מישראל, מניין לכם בוודאות שהאדם הזה מישראל. הדבר הזה טעון ברור, כיוון שהנושא של הכנס הזה איננו בשאלת מי הוא יהודי, אלא בשאלה של שליחות, לא נרחיב בעניין הזה. כך הוא אומר, אלכך כמנהגנו ראוי לעשות ברוחתא מקילינן בקניאתא מחמירינן. כלומר, פוסק רבי גאון שבהקנאה ממש, אין להסתמך אבל בהרשאות גרדה של שליחות להבאת נכסים מאדם שלישי, אפשר להסתמך על 400 בארץ ישראל. התשובה הידועה יותר היא תשובתו, המפורטת יותר נאמר, היא תשובתו של רב נחשון גאון. נחשון השיב בשאלה הזו בהרחבה יתרה בנושא הזה, והתשובה הזו מובאת בצורה חלקית, אבל בנקודות אחדות בהרחבה יותר, בתשובתו של מר רמי רוטנבורג בסימן תף קוף למדווה בדפוס פרג. רב נחשון גאון שאלו אותו כך, וגופה יהודה הלן 400, גוף האלה 400, מה הייתה מהיו? דוכתא דקברי הוא או דלת עמוד דעית לממש? פה כבר אנחנו שומעים על אלמנט נוסף של אפשרות להסתמך לא על 400 שיש בארץ ישראל, אלא על 400 שיש לכל אדם 400 להיקבר. כאדם הוא זכה להיקבר בעולם, וכל אדם יש לו את הזכות הזו להיקבר, ואז יש לו 400 של קבורה. אולי הוא מקנה את האפשר להקנות, ועל זה הסתמכו. כנראה, מכאן אנחנו לומדים שבלשון השטרות לא היה כתוב שאני מקנה לך את החוב או את הפיקדון על 400 שיש לי בארץ ישראל. אמרו, אני מקנה לך על 400 שיש לי. ועכשיו השאלה, מי שאין לו קרקע מסוימת, על מה הוא יסתמך? ולכן יש מקום לשאלה הזו לרב נחשון, על מה מדובר על קרקע שיש לי? קרקע שיש לי בארץ ישראל, או קרקע שיש לי לקבורה. הכן סוגיה והכן תמה דמילתא, והוא ממשיך, אין נכסים שאין להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות, וכו' וכו'. והלן 400 גופה יהיו היכא דלת לקרקע, כלל קימו לו רבנן, דאין לך כל אחד ואחד מישראל שאין לו קרקע 400 בארץ ישראל. כלומר, על השאלה הזו של קבורה איננו משיב כלל, איננו מגיב, נראה אחר מכם בתשובת מר רמי רוטנבורג שיש תגובה גם לנקודה הזו, אלא מדבר על העניין של ארץ ישראל. אלה 400 עצמם שיש לו לאדם, שיש לו בארץ ישראל, קימלהו לרבנן, דאין לך כל אחד ואחד מישראל שאין לו קרקע 400 בארץ ישראל. כלומר, הוא מאשש את ההסתמכות הזו על 400 שיש לכל אחד בארץ ישראל. כלומר, זה לא עניין סתמי, וירטואלי, כפי שאמרתי, אלא דבר ממשי, עד כדי הקנאה קניינית, משפטית, על הסתמכות על אותם 400 שיש לכל אחד בארץ ישראל. שאין לו קרקע 400 בארץ ישראל. ואם תאמר, כבר גזלו הגויים כמה דורות, ואם תאמר, זה מעניין, לשון מעניינת ברב נחשון, רב... היה רבי שרגא אברמסון, שהיה מגדולי התורה בירושלים, והיה בקיא בתורת הגאונים, כל מילה ומילה, היה סופר, אפשר לומר, כל מילה ידועה הייתה לו. הוא אמר לה, הלשון הזה היא טיפוסית לרב נחשון, אנחנו רגילים, ואם תאמר, ויש לו מאמר בלשון התוספות, ויש כבר בגאונים, אצל רב נחשון אנחנו מוצאים כבר את הביטוי, ואם תאמר, כבר גזלו הגויים כמה דורות, משיב על כך רב נחשון, קימלו לרבנן דקרקע אינה נגזלת. שם גמר מסכת סוכה, אנחנו יודעים דף למד א' שקרקע אינה נגזלת. ובחזקת ישראל קיימה בה, היינו תמה דגופה יהודה 400. כלומר, מאחר שקרקע אינה נגזלת, ממילא גם אם גזלו הגויים והם מחזיקים בה, הם מחזיקים בה בגזל, אבל זה עדיין שלנו, זה לא מפקיע את הבעלות שלנו. מה מונח פה בחזקת ישראל קיימה? והנימוקים האלה יורחבו יותר בתשובה הנוספת של מר רמי רוטנבורג שנביא כאן, משום שהתשובה הזו מסתיימת, התשובה שמובאת בשו"ת מהר"ם בן ברוך, נאמר בסופה, הכי אמר רב נחשון גאון. קשה לדעת אם ממש הציטטה הזו הייתה לפניו, או שזה הרחבה של דברים שיסודם בתשובת רב נחשון גאון. בכל אופן, תשובה דומה מאוד למה שראינו קודם, ולדברי האומר של קבר, כך אני עכשיו קורא מהתשובה כפי שמובד במרם בן ברוך, מרוטנבורג. ולדברי האומר של קבר נמצא למחר זמת ואין לו מקום קבורה. איך אתה יכול בכלל להסתמך? כפי ששאלו השואלים את רב נחשון, אולי הסתמכות היא ל-400 של קבורה. זה לא ייתכן, בגלל שמי שמוכר מקומו, מקום של הקבורה שלו, באים בני המשפחה וקוברים בעל כורחו של הקונה. כלומר, אין לו זכות כזאת. כאן עורר אחד מן האחרונים שאלה מעניינת, האם המחר, כשאדם מוכר מקום קבורתו, המחר אינו קיים בכלל, או שרק זכותו של הזכותם של בני המשפחה לבטל את המחר? אם נגיד שהזכות היא רק לבטל את המחר, אבל לא שהיא בטלה מאליה, מעיקרה, אז במילא אין קושיה ממקום של קבר, משום שבשעת המחירה עדיין לא מחו בני המשפחה, ועדיין המחירה יכולה להיות מחירה. זה מה שרבי יוסף אנגל מקשה על הדברים האלה בנושא הזה של מקום קבורה. והוא ממשיך, ולעוד אלא מקום קברו לזבינז, הרינו להכי פירושו דקימלו לרבנן דאין לך כל אחד מישראל שאין לו 400 בארץ ישראל. כלומר, לא מקום קבורה, אלא מקום שכל אחד יש לו בארץ ישראל. ואם תאמר נטלו הגויים וענן בגלות, קימלו לרבנן דקרקע אינה נגזלת וחזקת ישראל היא, וארץ ישראל נקראת על שם ישראל. איך אנחנו קוראים למדינה הזו? לא קוראים לה פלסטינה, קוראים לה ארץ ישראל. כלומר, השם ישראל עדיין, גם כשהיינו 2000 שנה בגלות, עדיין היינו קוראים לה ארץ ישראל. ממילא הזיקה שלנו לארץ ישראל היא כזו שהיא נותנת את הכוח המשפטי. מה המובן המשפטי שאנחנו יכולים לייחס? זה אפשר להגיד יפה מאוד להראות על זיקה של יהודי לארץ ישראל, והוא קורא לארץ ישראל. אלא יש לזה גם עניין הלכתי משפטי. עניין, יש עניין שנשתקעו שם הבעלים. נשתקעו שם הבעלים, זה האמת שמקשה החזון איש, על ההסתמכו לארבע מאוד בארץ ישראל, מקשה החזון איש, נשתקעו שם הבעלים. יש כלל בהלכה שאומר שאם נשתקעו שם הבעלים, ככה משנה בכלאיים, בפרק שבירי, שאם נשתקעו שם הבעלים, אז הופקעה הבעלות של הבעלים על הקרקע, וזה גם יכול להיות בקרקע, במקרקע, אם נשתקעו שם הבעלים. כאן כנראה רב נחשון ביקש לתת תשובה לאפשרות הזו של הסתירה, מתוך שנשתקעו שם הבעלים והקניין של הגויים אולי תקף. הוא אומר לא, הקניין של הגויים אין לו כל תוקף, זה עדיין של ישראל, ועדיין נקראת על שם ישראל, וארץ ישראל נקראת על שם ישראל. ואפילו בזמן שישראל, הוא ממשיך, שרויים על אדמתם, אין להם רשות למכור שדותיהם לצמיתות, שנאמר בארץ אותם אחר לצמיתות, וכתיב לארץ מלואה, ועתידים אנו לחזור עליה ולירש אותה. ועתידים, אני חוזר על המילים, ועתידים אנו לחזור עליה ולירש אותה. ומהייתה מה כתבו אגב קרקע? כלומר, לכן יכולים להסתמך על הקרקע הזו, משום שאינה נגזלת, והיא קרקע ממשית, קרקע שאפשר להסתמך עליה משפטית, להעביר נכסים על יסוד הקרקע הזו. אלה הדברים שמובאים בשם רב נחשון גאון בתשובת מהר"ם מרוטנבורג. ההלכה הזו בהסתמכות על 400, כפי שהזכרתי וקודם לכם, לא נתקבלה על ידי הרמב״ם, אבל דווקא בנקודה זו נתקנה תקנה גם אצל אלה שקיבלו עליהם לפסקו של הרמב״ם בארצות שונות, שבהלכה הזו לא יקבלו דעתו של הרמב״ם, ימשיכו להסתמך על קרקע שבארץ ישראל. הדרך הזו של הסתמכות על קרקע שבארץ ישראל על ידי מי שאין לו קרקע היא לא הדרך היחידה. היו גם דרכים נוספות שבמשך הדורות הציעו אותם כדרכים להסתמך עליהם גם למי שאין לו קרקע. חכמי אשכנז למשל המציאו דבר נוסף, שההודעה, אם אני מודה שיש לי קרקע, ממילא ההודעה הזו, הודעת בעל דין בדיני ממונות מחייבת, אני מודה שיש לי קרקע, וממילא ההודעה הזו תתפוס גם נגד אחר, ויש בזה חידוש. אבל בכל אופן, כך הם ביקשו לומר שההודעה תועיל. יש כאלה כמו הרמב"ן, שביקש לחדש אפשר לקלוט על ידי מקום שיש לו חזקה בבית הכנסת, או בבית הקברות המשותף לכולם. אלה דברים נוספים. הרדווז ביקש לחדש שאפשר לקלוט על גב הבית שהוא גר בו בסחירות, שגם הבית בסחירות היא דייה בשביל להקנות על גבה את המטלטלין, אגב, מקרקעין. כלומר, חיפשו במשך הדורות דרכים שונות לחזק את האפשרות הזו של נציגות בשליחות, עד כדי חיוב צד שלישי, לחייב אותו לא לפעול רק כשפלוני צד שלישי מסכים להידיין איתי ולפעול איתי כנציג, אלא גם אם הוא מתחייב, גם אם הוא מתנגד, לחייב אותו לפעול בכוחה, מכוחה של ההרשאה הזו של כתב האורחתה. כשההסתמכות, כפי שראינו מתקופת הגונים על 400 בארץ ישראל, וכפי שבחכמים אחרים ניסו לבחון דרכים נוספות כדי לאשש את האפשרות הזו. אסיים במה שהרב יחזקאל אברמסקי באחד יש לו מאמר נפלא, אנחנו מכירים את הרב יחזקאל אברמסקי מהספר של מחזון יחזקאל על התוספתא, אבל יש לו כמה חיבורים מופלאים מאוד. אחד זה נקרא דיני ממונות, ואחד זה נקרא נחלה, ארץ ישראל נחלת עם ישראל. הלשון של רב אברמסקי היא לשון שאין למצוא אותה בוודאי לא בין חוגי הרבנים, לשון עברית צחה מלוטשת ונפלאה. וכך הוא אומר, העם העברי אף בהיותו עומד כעני בחוץ לארץ, הם נחשבים כבעל הבית העומד בפנים. תודה רבה.